דיברתי בפעם הקודמת על לימוד תנ"ך או אגדה, וטענה הייתה שלפי ההגדרה שהצעתי בהתחלה ספק עד כמה יש בעניין הזה לימוד תורה, כי בעצם בסופו של דבר שני דברים עיקריים. דבר ראשון, או אפילו שלושה, דבר ראשון זה הכלים הלא חד משמעיים של הפרשנות. עכשיו ברור, גם בהלכה יש הרבה ויכוחים וזה לא חד משמעי, יש כל שניים שלומדים סוגיה מתווכחים ביניהם, אבל התחושה היא שבעולם האגדה והתנ"ך החופש הוא כל כך גדול שקשה לעמוד ברצינות מאחורי אמירה זה מה שכתוב פה. זאת אומרת, זאת המשמעות של מה שכתוב. מה שכתוב בסדר, הנוסח כתוב, אבל זאת המשמעות של מה שכתוב פה. ולכן הטענה בסופו של דבר שמה שלמדתי באמת נמצא בתוך הטקסט שאותו למדתי, היא טענה בעייתית. עם זה התחלתי, עם ההגדרה של הלימוד כהפקת מידע או תובנות שנמצאות בתוך הטקסט הנלמד, ולא להבדיל ממקור השראה כזה. אני יכול, לא יודע מה, לקרוא שיר וזה יעורר בי כל מיני תובנות. לזה אני לא קורא לימוד, כי התובנות האלה, השיר היה רק הטריגר שעורר אותן, אבל זה לא איזשהו מידע שנמצא בשיר, וכשלמדתי את השיר אז הפקתי ממנו את המידע הזה. אם נגדיר את הדבר הזה כלימוד, אז אין כמעט פעולה בעולם שלא לא נכון להתייחס אליה כלימוד. את כל דבר שאנחנו עושים בסופו של דבר מעורר בנו כל מיני, יכול לעורר בנו כל מיני תובנות. זאת אומרת, אני מסתכל על ציפור שאפה, זה יכול להזכיר לי באסוציאציה כזו או אחרת כל מיני דברים, ולעורר בי כל מיני תובנות. זה לא אומר שהמעוף של הציפור, ציפור באמת כולל את התובנות האלה. זה היה טריגר שעורר בי תובנות כאלה או אחרות. הם בעיקר גם, זאת אומרת, בדרך כלל הם גם תובנות שנמצאות אצלי, וזה רק חידד לי אותן או חשף אותן בפניי, ולא באמת הביא אליי איזה שהן תובנות מבחוץ. אז לכן, בגלל החופש הפרשני, ספק עד כמה אפשר לעמוד מאחורי האמירה, זו וזו משמעות הטקסט, אוקיי? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה ש... והיא קשורה לראשונה, זה שהמסקנה שאליה אני מגיע בדרך כלל מלימוד של תנ"ך או אגדה, היא מסקנה שאותה, זה מה שחשבתי מראש. זה לא, זאת לא תהיה מסקנה. זאת אומרת, אני לא מכיר דוגמה, או כמעט, לא מצליח כמעט לחשוב על דוגמה לסוגיה אגדית או לפרק בתנ"ך, פרשה בתנ"ך, שממנה אני מפיק איזשהו לקח שאני לא מסכים לו, אבל טוב, זה מה שכתוב שמה, אז זה מחייב. התורה אמרה כך וכך, אז מה לעשות? נגיד, אם אני אמצא פרשה שבה משתמע של, לא יודע מה, שמשה רבינו היה גאוותן, אוקיי? האם אני אלמד מכאן שצריך להיות גאוותן? לא. אני אשאר בקושייה על הפרשה, איך זה יכול להיות שמשה רבינו היה גאוותן? למה? אם כתוב שמשה רבינו היה גאוותן, בוודאי שהוא היה האדם המושלם, אנחנו כולנו צריכים לשאוף להיות כמוהו, אז לכן צריך להיות גאוותן, מה הבעיה? למה לא להניח את ההנחה הזאת? כי אני מראש, ברור לי שצריך להיות ענוותן. זאת אומרת שענוותן זה באמת הערך הנכון ולא גאוותן. אז עכשיו אני לעולם לא הוציא מהתורה איזשהו לקח שסותר את מה שאני חושב. נגיד, אני משווה את זה תמיד להלכה. להלכה זה הלימוד האולטימטיבי. כשאני, כתוב בהלכה שאסור לאכול חזיר, אני יכול לאהוב חזיר, להתקומם נגד זה, מה שאני רוצה. זה מה שכתוב, אז זהו, אז זה מחייב אותי. הדבר הזה שאנחנו כל כך רגילים אליו בהלכה, ועוד פעם, גם שם יש מקום לפרשנויות, ואני יכול להתאים יותר למה שאני חושב, אבל זה בתוך איזושהי מסגרת דיון. בעולם של ההגדה והתנ"ך זה כמעט לא קיים. זאת אומרת, הלקח הוא תמיד מה שאני בסך הכל מזדהה איתו מאוד.
אז אין שינוי דעות אצל שום דבר.
מה?
לכאורה אין שום סוג של
שום טקסט, שינוי דעות יזום.
שיכול לשנות אצלי איזושהי
נכון? דעה. נכון, שינוי דעות יזום. זה הבדל. לכן אני אומר, יכול להיות שפתאום אני משתכנע שמשהו אחר הוא לא נכון. אבל זה קרה בגלל שאני השתכנעתי שמשהו אחר נכון, לא מה שחשבתי.
יכול להיות בהשפעת איזשהו טקסט.
לא, יכול להיות בהשפעת טקסט, אבל לא מכוח סמכותו של הטקסט. זאת אומרת, זה לא... אני אומר, הרבה דברים יכולים לעורר אצלי שינוי. אני רואה עוד פעם, הציפור האפה. אני מסתכל עליה, אני אומר, וואלה, אתה יודעים מה? נפל לי איזשהו אסימון, צריך להיות אדוותן, לא גאוותן. יכול להיות, זה יכול לקרות, אנשים משנים דעות מדי פעם, אוקיי? אבל זה לא קורה בגלל שהבנתי שהציפור היא אדוותנית, ולכן אני חייב להיות אדוותן. זה פשוט הטריגר שעורר בי איזושהי מחשבה חדשה. אבל כשאני מדבר על לימוד, אני מדבר על שינוי יזום. יזום הכוונה, למדתי את הסוגיה. הגעתי למסקנה שהתורה אומרת שצריך להיות גאוותן, ולכן עכשיו אני אפסיק להאמין בענווה ואתחיל לדגול בגאוותנות. כי זה מה שהתורה אמרה, אוקיי? זה לא קורה. זאת אומרת, אני מגיע עם סט של ערכים מסוים שברור לי שהוא הנכון ומשהו אחר לא נכון, ובסופו של דבר אחת משתיים, או שהתורה תאמר את זה, ועוד פעם, החופש הפרשני שדיברתי עליו קודם כמובן מאוד עוזר, כי אתה מארגן את הפרשנות כך שזה יתאים למה שאני חושב, לכן אמרתי זה קשור לנקודה הראשונה, וגם אם לא, אז אוקיי, אז יהיה לי קושייה. איך יעקב אבינו נסע שתי אחיות, או איך יעקב אבינו שיקר, כן, שהוא אמר לאביו, כן? אז מה הבעיה? יעקב אבינו שיקר, סימן שמותר לשקר. מה הבעיה? מה הקושייה פה? הקושייה פה שברור לי שאסור לשקר, ולא משנה מה שאני אמצא בתורה, לכל יותר זה יהיה קושייה. אבל לא שמצאתי בתורה, ולכן ברור שאסור לשקר. לא, אסור לשקר אני יודע, כי לא מוסרי לשקר. ועכשיו שיעקב שיקר, אז יש לי קושייה. איך זה יכול להיות שיעקב שיקר? מחפשים, תרוצים, מסברים, לפעמים אפילו מגנים אותו על זה, לא משנה, אבל ברמה העקרונית, אני לומד מהתורה את מה שאני חושב מראש.
אבל הכי מוסרים זה משהו שאני נולדתי איתו? זה בגנים שלי?
לא, לא בהכרח, לא בהכרח. זה יכול להיות מהסביבה, זה יכול להיות מה...
אז התנ"ך והאגדה זה חלק מהסביבה ש...
חזרנו לאותה נקודה שדיברתי עליה קודם. אבל זה לא יזום. אני לא עושה את זה בגלל שזה כתוב בתנ"ך. התנ"ך משפיע עליי כמו שהציפור שאפה משפיע עליי. המון דברים משפיעים עליי. אני לא יודע מה מעצב אצלי את הערכים. אבל זה לא מה שנקרא לימוד. לימוד פירושו לא להיות נפעל על ידי דברים, כי אחרת אין משהו בעולם שאני עושה שהוא לא לימוד. כל דבר באיזושהי צורה משנה אותי, משפיע עליי, מגבש אצלי תובנות. זה ברור. לכן התחלתי בהגדרת לימוד כהפקה יזומה של מידע שנמצא בתוך הטקסט. זה לא קורה. אוקיי?
אם אני שומע דעה כלשהי הרבה פעמים, אפילו פעם אחת, הרבה פעמים, ולאורך הזמן זה משפיע על הדעות שלי. זה גורם לי לחשוב יותר, בין אם כי זה גורם לי לחשוב יותר בכיוון הזה ואני מבין שזה נכון, או כי סתם זה משפיע על הרבה דברים ו...
לא, זה הבדל, בין לבין זה שני דברים שהם שונים.
לא, אני אומר, זה שונה, אבל אני מנסה, אני אומר, באופן כללי, זה לא נראה לי דומה ללומר, ראיתי את הציפור ואז התעורר אותי לחשוב שזה אחרת.
לכן אני אומר שצריך להבחין בין שני הדברים שאמרת בין ובין. אם אני עושה את זה בגלל שכך למדתי מתוך הטקסט, הוא שכנע אותי, נגיד, אלה טיעונים ושכנע אותי, אז בסדר גמור, אז למדתי. אוקיי? אבל אם זה השפיע עליי באיזושהי צורה, כמו קריאת שיר, או הסתכלות על ציפור, או דברים כאלה, לזה אני לא קורא לימוד. לגבי תורה אמרתי עוד משהו, שמעבר לדרישה שזה יהיה לימוד, יש דרישה שזה יהיה תורה. עכשיו, תורה, להבדיל מלימוד רגיל, אני אמור להיות מושפע לא כי אני משתכנע, או לא בהכרח כי אני משתכנע, אלא כי זה מה שכתוב. זאת אומרת, זה מקור סמכות, להבדיל ממקור השראה. זה בעצם הנקודה השלישית שלי כבר. זאת אומרת, עד עכשיו עסקתי בהגדרה של מה זה לימוד. לימוד זה הפקת מידע מתוך דבר שנמצא בתוכו. אבל יש גם שאלה מה זה תורה. השאלה מה זה תורה, מה שהצעתי אז את ההגדרה, זה מקור שהוא סמכותי מבחינתי. זאת אומרת, שאם אני מוצא בתוכו משהו, הוא נתפס אצלי כמחייב. זאת אומרת, אז זה נכון, אז זה מחייב, אוקיי?
אז זה ריאה בלימוד תנ"ך זה חלק כזה, לא חלק שזה לא לימוד. חלק שזה לא תורה.
גם וגם.
למה חלק שזה לא לימוד? אני לומד בתנ"ך, כשאני לומד תנ"ך אני ודאי לומד היסטוריה.
לא, לגבי היסטוריה עוד נדבר. נכון, אני מדבר כרגע על ערכים, לא על היסטוריה, על פרשנות. נדבר על היסטוריה עוד רגע.
גם לדעת, נניח, לקבל את כל סיפור מעמד הר סיני, זה לא רק הסיפור, זה גם ממנו נובע מקור הסמכות אפילו.
לא, בסדר, גם בריאת העולם. אוקיי, אז אני יוצא משם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כשאני מדבר על לימוד תנ"ך, לא זה מה שאנחנו לומדים כשאנחנו לומדים תנ"ך. אני כבר יודע שהיה מעמד הר סיני ואני יודע שנברא העולם. אנחנו מדברים על דברים יותר ניואנסים, על, 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 על פרשיות מסוימות, על לקחים מסוימים. לא על שהם עקרונות שאנחנו כבר יודעים מזמן ולא בשביל זה לומדים תנ"ך היום. אבל לפחות ברמה של היום. היום כשאני ניגש לתנ"ך, אני לא ניגש לשם כדי לדעת שהשם ברא את העולם. כדי שלדעת שהוא נצב תורה.
יכול להיות טקסט מסוים, כי אני חושב בכלימות תורה וטקסט מסוים.
נכון, נכון, הדברים הבסיסיים, רק שמבחינתי היום זה לא רלוונטי, כי הדברים הבסיסיים אני לא הולך לתנ"ך כדי ללמוד, אני יודע. כשאני שואל את עצמי היום, האם כשאני אגש ללמוד תנ"ך זה לימוד תנ"ך, אז אני מדבר על מה שאני אעשה היום. מה שאני אעשה היום, אני חושב שלא.
לפעמים בישיבת מימים עליי, למה אני לא אוכל בשר, הם חושבים שזה כאילו מנוגד, זה כאילו מעשה חילוני. אז אני מביא להם את האגדה על רבי שראה את העגל מובן לשחיטה, ורחמה בכל מעשה, והטילו עליו איסורים. אז הם שומעים ואומרים, אוקיי. אז אפשר ללמוד משהו, או לפחות להביא את זה כראיה.
לא, האמת שם, אבל זה גם שם לדעתי, זה רק בגלל שבסיסית הם מבינים שאתה צודק גם ככה. הם רק אומרים לך, רגע, אבל התורה אומרת אחרת. אתה אומר, לא נכון, התורה לא אומרת אחרת. אבל אם אתה היית מנסה לשכנע אותם במשהו שהם עצמם מתקוממים נגדו, הם לא מבינים בכלל מה ההיגיון בזה. הרי הם מבינים שאתה צודק. חלשים, לא יודע, יש להם הסברים כאלה.
לא, הם חושבים שזה מעשה שהוא מזוהה עם חילוניות, עם סמכניות, עם...
אבל הם מבינים שהחילונים צודקים פה, ברמה המוסרית. אלא מה, צריך לא לקפוץ מעל הפופי, כן, הצמחונות והשלום של הרב קוק, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. יש איזושהי הזדהות בסיסית, משם זה מתחיל. זה ברור שזה מתחיל משם. סיפרתי לכם פעם, זה לא שהייתי במצעד בתל אביב נגד המשלוחים החיים של, של בעלי חיים. הם עושים חודשים בים מטורף, מחלות, מגפות שם, הם סובלים, משהו נורא. אז היה איזו הפגנה כזו בתל אביב, אז הלכתי שם, אז באה אליי אחת המארגנות, אומרת, אתה איתנו? אז אמרתי לה, כן, את לא רואה? אז לא, לא, כי זה לא, לא חשבתי, זה לא נראה מתאים. אז שאלתי למה, מה... לא, בחזות שלך, זה לא האנשים שנמצאים שם פה בדרך כלל. זה נכון, כמובן. לא, אני סתם צחקתי, הבנתי מה... מאחורי כל סטריאוטיפ יושב, יושבת עובדה אמיתית. הסטריאוטיפים תמיד מקוממים, אבל הסטריאוטיפים הם תמיד הגיוניים. כמעט תמיד הגיוניים. טוב, בכל אופן... אז הנקודה השלישית זה באמת השאלה עד כמה מדובר פה במקור סמכות. כל סמכות פירושו, אני אומר, הכל קשור להכל. כי אם היה לקח חד משמעי, יכול להיות שזה גם היה יותר מקור סמכות. זה מה שכתוב, זה מה שכתוב בתורה, אז אין מה לעשות. כיוון שיש חופש פרשני, בקיצור, כל הדברים האלה מצטרפים ביחד. אבל בסופו של דבר, קשה לראות בדבר הזה מקור סמכות. אבל אני אגיד יותר מזה. גם במקום שיש איזשהו, אני, אחד הוויכוחים שהיה לי על העניין הזה, היו לי הרבה. אחד הוויכוחים על העניין הזה היה עם מישהי שעוסקת באגדות, חיותה, והיא הביאה לי איזושהי דוגמה לסוגיה שבה רואים שלא זוכר, אחד האמוראים היה שוביניסט. והיא פמיניסטית כזאת. היה שוביניסט. הנה, אתה רואה, אני מוציאה מהתורה גם דברים שאני לא מסכימה איתם. אמרתי, אוקיי, ועכשיו חזר בתשובה ונהיה שוביניסטית? לא, מה פתאום? למה אני צריכה לעשות את זה? אז בא, אז בסדר, אז למדת את התורה, במובן של הגדרת מה זה לימוד למדת, הוצאת מהגמרא משהו שנמצא בה, נגיד אפילו לצורך הדיון שזה נכון, אבל מה שלמדת הוא לא תורה, כי עובדה שמה שהוצאת את לא תופסת אותו כמחייב אותך. בהלכה, אם המסקנה שלי זה שהדבר הזה אסור לעשות, אז אני לא עושה. אני לא יכול להגיד, אוקיי, התורה אמרה שאסור לעשות, אוקיי, אז מה זה קשור אליי? יש פה, לכן שני הפרמטרים האלה מצטרפים. גם השאלה מה זה לימוד וגם השאלה מה זו תורה. ותורה ביסודה זה מקור סמכות. ולכן מה שאני טוען, זה שבגלל כל המאפיינים האלה, קשה מאוד לראות את הלימוד של תנ"ך ולימוד של אגדה כלימוד תורה. או כי זה לא לימוד או כי זאת לא תורה. זה אחד משתיים.
מי שלומד את התנ"ך ומשקיע בזה, אז... מה בעצם הוא כן עושה? אין לו שום עצמה בזה? זה לא...
לא, אמרתי שאני אסייג את זה בהמשך, אני בינתיים אבל מסכם, אני אסייג את זה קצת, אבל כרגע לפחות אני אסייג את זה.
אני חושב שמשהו שאני קצת... אני לא מפיק מזה, בצורה הקיצונית הזאת, כאילו רואים את זה, מלמדים משהו אחד, ואז משנים את ההשקפה 180 מעלות, כי רואים שעכשיו זה מה שיש בתורה. אבל אני חושב שברמת הניואנסים זה כן תורה. כלומר, לדוגמת, כמו מה שהוא ציין קודם, מכיוון אחר, כלומר, לא, אני כן אומר שנתקלתי בדברים שראיתי איזה משהו, ואמרתי, אוקיי, קודם חשבתי שזה שטות לגמרי, עכשיו אני רואה שיש לזה איזה מקור, אז צריך להתייחס לזה אולי גם. נתייחס לזה כמשהו נגיד.
אוקיי, אמרתי, לכן אני משתדל ככה להתנסח יחסית בזהירות. אמרתי שאני כמעט לא חושב על מצב כזה. אני אומר עוד פעם, יכולים להיות ניואנסים, יכול להיות שיש סוגיה מסוימת שבאת באמת תראה לי שזה כן נכון. בגדול, אני אומר, זה מקרים נדירים. בגדול זה מקרים נדירים, ולכן אני אומר שבסך הכל, רוב הדברים שאני פוגש, הם לא עומדים בקריטריון.
זה דבר אחד. הדבר השני הוא, בהמשך למה שאמרו קודם על החינוך, על הצד החינוך ההשפעתי של הלימוד, אני חושב אבל שזה לא, זה עוד נקודה שכאילו, זה לא סתם כאילו קראתי איזה ספר ואולי זה משפיע עליי. זה שאני, אם אני, ככל שאני מעריך את זה יותר, אז לכן זה גם משפיע עליי, לכן גם אם זה לא סמכות, גם אם אני לא לומד את זה כסמכות בצורה...
כן, אבל אני אומר, עוד פעם, אני אענה לך באותה תשובה, אני אענה לך באותה צורה. בסופו של דבר, פוק חזי, תסתכל מה האנשים עושים בשיעורי תנ"ך, במאמרים על תנ"ך ובעל אגדה, ואתה תראה. אין, לא יוצא משם שום דבר שאני לא הייתי אומר בלי זה.
לא.
החידושים הם חידושים פרשניים, לא חידושים מהותיים. הבאתי את הדוגמה בפעם הקודמת על מגילת רות, על השיעור על מגילת רות. זה היה שיעור מאוד יפה. באמת, נהניתי מהשיעור. אבל בסופו של דבר, כשסיכמתי אותו לעצמי, מראש באתי בראש כזה, כן, זה לא ש... אבל בסופו של דבר, כשסיכמתי את זה לעצמי, אז ראיתי שלא למדתי שם שום דבר חדש, למדתי פשט במגילת רות. זאת אומרת, החידוש הפרשני היה חידוש יפה. אני לא הייתי מסתכל על מגילת רות באופן הזה. וכשאני שואל, אוקיי, ומה זה לימד אותי? מה אני לוקח איתי? האם למדתי מזה משהו חדש? אז התשובה היא כלום. רק לא חשבתי שזה מה שהמגילה אומרת. נגיד, המגילה כולה באה להגיד את הערך של, לא יודע מה, ענווה. סתם אני זורק, אוקיי? אז יכול להיות שזה חידוש מפליג. לא הייתי חושב שזה המסר של המגילה, והוא מראה לך בדיוקים כאלה ואחרים שזה באמת המוטו, או התמה המרכזית שמופיעה במגילה. בסדר, אבל אם בסופו של דבר עכשיו, מבחינתי אני שואל מה הלקח שלמדתי, שצריך להיות ענוותן, אז זה ידעתי קודם. זה, במובן הזה, אני אומר, אני כמעט לא מוצא חידושים בתנ"ך ובאגדה. יש חידושים לפעמים מאוד יפים ברמה הפרשנית. אני לא הייתי חושב שהאגדה הזאת בכלל מדברת על זה. ואומרים לך, שים לב, יש פה מילות מפתח, רמזים, נקודות, השוואות למקבילות, ומראים לך שאתה יכול לראות דברים, והיום בשנים האחרונות אמרתי שמתפתחים כלים יותר שיטתיים בעניין הזה. עד לפני דור או שניים לימוד אגדה היה פשוט אוסף של שטויות מוחלטות. זה היה סתם וורטים בגרוש, לא שווים כלום. עכשיו, באקדמיה בעיקר, מתפתחים איזשהם כלים טיפה יותר שיטתיים. מנסים להבין איך העסק הזה עובד, חוקרים את האגדה, רואים מקבילות. אז אתה מתחיל להשתכנע יותר שיש משהו בפירוש שהם מוצאים לאגדה הזאת. זאת אומרת, גם לתנ"ך, אגב, באופן די דומה, האגדה זה היה יותר גרוע. אבל עדיין, בסופו של דבר, הלקח שאתה יוצא איתו הוא אותו לקח. זאת אומרת, הוא לא משהו שהוא חדש לך, שאתה לא מסכים איתו, שלא ידעת אותו קודם. ברוב גדול של המקרים, אני מאוד פעם, מעבר לניואנסים ולמקרים חריגים, יכול להיות שיש. אבל בגדול זה מה שקורה בדרך כלל. הטענה, אולי אני אמשיך את אותו עניין, דיברו על עובדות פה, על עובדות ועל עוד שני סוגי לקחים שאפשר לחשוב עליהם. דיברתי על הלקחים של... של לקחים מוסריים. לקחים מוסריים, כמו שאמרתי, בסופו של דבר זה תמיד יתאים למוסר כמו שאני מבין אותו. לא יהיה לקח מוסרי חדש, לדעתי. כמעט לא יהיה. לקח מוסרי חדש שלמדתי מתוך אגדה, או פרק בתנ"ך, או מה שלא יהיה. אמרתי שכתוב ועשית הישר והטוב, התורה לא מפרטת מה זה הישר והטוב. מי שאמרתי, לא זוכר כבר. התורה לא מפרטת מה זה הישר והטוב. נו, אז איפה אני יודע מה לעשות? עשית הישר והטוב. ומה זה הישר והטוב? לא אומרים. למה לא? כי ההנחה היא שאני יודע מה זה ישר וטוב. מה שאתה מבין שהוא ישר וטוב, זה מה שמצפים לך לעשות. ובמובן הזה זה אוניברסלי לגמרי, אין מוסר יהודי. אין דבר כזה מוסר יהודי, זה שטויות. יש מוסר, יש הלכה, הלכה היא יהודית. המוסר הוא בהגדרה אוניברסלי. מה שאנשים מבינים שהוא מוסרי, לא מה שאין ויכוחים. יכולים להיות ויכוחים על מוסר, ויש ויכוחים על מוסר. אבל בסדר, אז יש אחד צודק ואחד טועה, אבל אין מוסר יהודי ומוסר לא יהודי. אין דבר כזה. מוסר בהגדרה הוא דבר אוניברסלי. לכן, כמו שאמרתי קודם, כשאני רואה פרשה מהתורה שבה עולה משהו לא מוסרי, אז מבחינתי זה לא משנה את המוסר שלי, אני בקושייה, עכשיו צריך ליישב את זה, למה בכל זאת זה כן מוסרי? אוקיי? נניח, או משהו כזה. אוקיי? הריגת המלך והשקר של יעקב ועוד דברים, לא משנה. אבל הנקודת המוצא היא שמה שאני חושב זה המוסר, שום דבר לא ישנה את זה. כן, זה השם השם, כן, רחום וחנון, כן, ה-13 מידות. צריך ללכת במידות, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, נכון? ומה אם קנו ונוקם? גם צריך לדבר במידותיו? גם כתוב.
כתוב לא תיקום.
כתוב לא תיקום, אוקיי, נכון, אבל ואם לא היה כתוב לא תיקום? לא היינו נדבקים גם כן בזה.
אצל הערבים, כן.
כן, אבל אני אומר, אנחנו לא היינו נדבקים בזה. למה לא? כי ברור לנו שזה לא התנהגות נכונה מבחינה מוסרית. אבל כתוב, צריך לדבר במידותיו של הקדוש ברוך הוא. כנראה לא כן. אנחנו נדבקים במידותיו, כל עוד המידות האלה ברור לנו שהן מוסריות. אנחנו קובעים מה מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא שהוא אומר לנו מה לעשות. אנחנו קובעים מה הוא יגיד לנו מה לעשות. זה כמו המלך בנסיך הקטן. שהוא נותן פקודות לכוכבים, אתה תלך לפה, אתה תלך לשם, לאיפה שהם מקום החולקים. אתה רואה, אני שליט בלעדי, כל הכוכבים שרים ממשמעתי. אז זה בדיוק אותו דבר. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בדיוק את הפקודות שהחלטנו שהוא נותן לנו. אני אומר בתחום המוסר. אז לכן אני חושב, לקח מוסרי, אני חושב שאנחנו ממש לא לומדים, לא מהאגדה ולא מהתנ"ך, כי את בכלל לא. לכל היותר לפעמים זה מחדד אצלנו משהו שאחרי שאנחנו קוראים אנחנו מבינים שהוא באמת נכון. אולי פספסנו אותו קודם, אבל זה יכול לקרוא גם מספר שאני קורא, או מסתם, מסיטואציה, מדיון שאני מנהל עם מישהו. אני יכול להשתכנע. כשאני מדבר על תורה אני רואה אותה כמקור סמכות, לא כמשהו שמשכנע אותי שאני טעיתי ועכשיו אני חושב אחר. זה בסדר, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות מכל מיני דברים, כמו שאמרתי קודם. אני מדבר על מצב שבו הגעתי למסקנה שזה מה שהתורה אומרת, לא השתכנעתי, זה מה שהתורה אומרת, מה לעשות? תורה זה תורה.
אז מבחינת מוסר ודרך ארץ, באמת, בן אדם לא צריך להקדיש לזה זמן בחיים, איפה שהוא נולד והמוסר שהוא קיבל מה נכון, מה לא נכון, עם זה הוא חי.
לא, הוא יכול להקדיש לזה זמן, אין שום בעיה, אבל כשהוא ילמד תורה זה לא יתרום לו לעניין הזה, זה הכל. תקדיש זמן, תקרא את קאנט, לא יודע מה, תקרא ספרים בפילוסופיה של המוסר, תחשוב על סיטואציות, תדון עם אנשים, בהחלט שווה להקדיש זמן לזה. אני לא טוען שאיך שנולדתי, נולדתי מושלם. אני טוען אבל שהמסקנה שאליה אני מגיע, זה מה שמבחינתי המוסר, לא מה שכתוב בתורה. עכשיו, מה שאני מגיע אליו היום, כמובן, מושפע בין היתר גם מהתורה. התורה יש לה איזושהי השפעה של הרבה דורות, שזה כבר נמשך, ויש לה איזושהי תרומה לזה שהעולם היום מאמין בערכים שהוא מאמין. אבל אני מדבר מבחינתי היום, כשאני ניגש ללמוד, השאלה אם הערך המוסרי יכול לתת ערך ללימוד שאני עושה, אני חושב שלא. הוא חזי ותראה, אתה לא לומד שום דבר מוסרי. לא, תראה לי דוגמה. שום דבר מוסרי ממקרא או מאגדה. אתה לא לומד משם.
אמרת שלא מונים את ועשית הישר והטוב, אבל כן מונים והלכת בדרכיו. הלכת בדרכיו זה גם מצווה מוסרית כביכול. שאתה אומר שהולכים כאילו לפי המוסר שלנו.
יש גם לא תרצח, גם לא תגנוב. יש מצוות מנויות שהן ודאי מוסריות במובהק. מה שמונים אותם זה בגלל שהטענה שלי זה שהמצוות האלה הן באמת לא מצוות מוסריות. הן באות להגיד שבאיסור רצח מעבר להיבט המוסרי שיש בו, שהוא קיים עוד לפני לא תרצח. הרי הקדוש ברוך הוא בא בטענות אל קין, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, הרבה לפני שכתוב לא תרצח. ולפני שופך דם האדם באדם דמו יישפך. אז מה הוא רוצה מקין? מה הבעיה? ברור לו שזה אסור, היה צריך להיות ברור לו שאסור לרצוח גם בלי זה. האיסור המוסרי מובן עוד קודם. מה שהתורה אומרת שיש בזה גם איסור הלכתי, דתי, נקרא לזה כך.
למה לא מונים גם ועשית הישר והטוב?
כי בעשית הישר והטוב באמת לא רואים שרוצים להגיד שיש ערך דתי במוסר. המוסר, הציווי הוא לומר לך שהתורה מצפה ממך להיות מוסרי. לא שהיא מורידה את זה להיות מצווה. והלכת בדרכיו אומר שיש פה גם מצווה דתית.
להיות מוסרי?
כן. לא להיות מוסרי, ללכת בדרכיו, הרחום וחנון וערך הפיים.
שזה בדיוק מוסר, לא?
אני לא יודע אם כל כללי המוסר נכנסים שם. את הצו הקטגורי גם תוציא משם? אני לא בטוח. אני חושב שלא. אז יש דברים מסוימים שההלכה רוצה להגיד לנו, יש בזה גם מימד דתי לאיסור או למצווה הזאת, לא רק את האמת המוסרי. ועשית ישר והטוב, לפחות ככה מפרשים את זה, זה נתפס כמשהו שהוא לא ציווי, אלא ציפייה של התורה שנתנהג באופן מוסרי. זאת אומרת, היא רוצה להגיד לנו, גם המוסר זה חלק מהציפיות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, אבל זה לא נכנס להלכה. זה לא... ולכן היא גם לא מלמדת אותנו שום דבר בעניין הזה. אגב, גם בלא תרצח, למשל, יש מצמצם וגרמה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, שלפעמים אתה פטור. למה, מה, זה משנה אם רצחתי אותו ככה או רצחתי אותו ישר ככה, מה נפקא מינה? מבחינה מוסרית אין שום הבדל. לכן ברור שמדובר פה על איזשהו היבט שהוא היבט דתי. היבט הדתי קיים רק אם אתה עושה פעולה רגילה, אם אתה עושה את זה באיזשהם צורות עקיפות, אז לא. בהיבט המוסרי אתה רוצח לכל דבר גם כך וגם כך. לכן אני אומר שהרבה מאוד דברים שנראים סוטים, חורגים מהמוסר, גם במצוות המוסריות, יכולים להיות מובנים באופן הזה. כי באמת זה לא שייך למוסר. המוסר אתה עבריין גם כך וגם כך. את ההיבט הדתי לא עברת, לא במלואו לפחות, אם אתה לא עשית את זה באופן שהתורה מגדירה. אז זה לגבי מוסר. הדבר השני זה מחשבת ישראל. עקרונות מחשבתיים, פילוסופיים, כאלה ואחרים. גם שם לדעתי אין חיה כזאת. כמו שאין מוסר יהודי. קודם כל ברמה העובדתית, אני לא חושב שאפשר להוציא עקרונות מחשבתיים מלימוד, לא של אגדה ולא של מקרא. כשאנחנו נתקלים במשהו שלא נראה לנו ברמה המחשבתית, אז אנחנו נפרש את זה בהתאם כך שזה כן יתאים. גם שם אני לא מוצא את ההתכופפות הזאת שחיפשתי קודם. זאת אומרת, פה כתוב שהקדוש ברוך הוא כזה, אז טוב, אז אם ככה אני מרים ידיים, הוא כנראה כזה. זה אולי קצת יותר קורה, אבל באמת בשוליים. זאת אומרת, ברוב המקרים זה לא קורה. ברוב המקרים את העקרונות המחשבתיים הוגים לא מוצאים לא מהמקרא ולא מהאגדות חז"ל, הם מוצאים את זה משיקולים פילוסופיים, מהשפעות תרבותיות, סביבתיות, הגותיות כאלה או אחרות, ודוגמה טובה לזה זה הרמב״ם, מקדיש את ארבעה פרקים הראשונים של הספר שלו שם, בהלכות יסודי התורה, כדי ללמד אותנו פיזיקה אריסטוטלית. הוא הוציא את זה מהתורה, את הגלגלים והמלאכים והשכלים הנבדלים וכל השטויות שם. מאיפה זה יצא? זה יצא מאריסטו. מבחינתו זה הלכות יסודי התורה. עכשיו הוא מסביר גם את התורה באופן הזה כמובן, למה? כי גם שם, בדיוק כמו במוסר, הוא כופה על התורה את התפיסה הפילוסופית ובמקרה הזה גם הפיזיקלית שלו. כי ככה הוא חושב, זאת האמת, אז שאתה קורא את זה כמו שאנחנו עושים היום דרך אגב. כיוון שזאת האמת, אז אם זה מה שכתוב בתורה, אם כתוב בתורה משהו, כנראה שזה מה שכתוב בתורה. למה היום אנחנו מסבירים במשקפיים של אבולוציה את הפרק הראשון של ספר בראשית? כי השתכננו עובדתית, מדעית של אבולוציה, אני לפחות, שהאבולוציה נכונה, אז אני קורא גם את המקרא באופן הזה, אני לא למדתי את זה מהמקרא. בדרך כלל ההתמודדות היא הפוכה. אני צריך להסביר למה המקרא לא סותר את הדברים שאני יודע שהם נכונים. ולא שאני לומד מהמקרא את מה שנכון. בדיוק כמו במוסר, שימו לב, זה אותו רעיון. לכן אני חושב שגם מחשבת ישראל בסופו של דבר שייכת לאותה קטגוריה. כשאני לומד כוזרי, מורה נבוכים, בעיניי זה בדיוק כמו קאנט, לא יותר ולא פחות, אותו דבר בדיוק. אם זה לימד אותי ושכנע אותי מצוין, ואם לא, אז לא. זה לא מקור סמכות, וזה לא, אין לזה שום מימד שונה מאשר מה שאני מוצא בספר פילוסופיה אחר. שום דבר.
הרמב"ם במורה, כשהוא מדבר על זה שאם יהיה לו משהו שסותר את המדע, אז הוא ישנה את זה, יסביר את הפסוקים בצורה אחרת, אני מבין, הוא כן טוען שאם יש דברים שאין לי התנגדות להם, אז אני אקבל אותם כפשוטם.
כן, אני מסכים. בהנחה שהם באמת יוצאים באופן ברור מהפסוקים, כל ההנחות שדיברתי עליהם קודם, השאלה היא הגמישות הפרשני, גם היא בעייתית פה.
כן, אבל אם היה קורא את בריאת העולם, אז למה רוצים לשמוע את בריאת העולם, אולי לא שם את זה סתירה?
נכון. אז אמרתי, במקום שבו אתה, דיברתי על זה גם פעם קודם, במקום שבו אתה פתוח, יש כמה אפשרויות.
מוסר זה כמעט לא שייך.
לא, גם מוסר זה יכול להיות שייך. יכול להיות שאתה, יש סוגיה שלגביה, אתה לא יודע אם זה נכון או זה נכון. אתה למד סוגיה אגדית או פרשה במקרא, וכתוב כך, ונניח שהשתכנעת שבאמת זה מה שכתוב, כי החופש הפרשני תמיד צריך לעורר ספק האם באמת זה מה שכתוב שם, אבל נגיד שכן, הנה חינם לי, שם אני כן אקבל את זה. אני אמרתי, יש מקומות שבהם אני אולי כן יהיה מוכן לקבל שלומדים, מאוד נדיר, מאוד נדיר, זאת אומרת, זה בדרך כלל לא קורה. אני אומר, כשאני רואה משניות הגותיות שונות של חכמים לאורך הדורות, המהר"ל, הרב קוק, הרמב״ם, הכוזרי, הרס"ג, לא משנה, כל אחד מאלה, אתם באמת חושבים שההבדל ביניהם נובע מהשאלה איך הם מפרשים פסוקים? או אגדות חז"ל? לא מיני ולא מקצתי. כל אחד בנה לעצמו איזושהי הגות, כתוצאה מה שנראה לו הגיוני, ומהשפעות פילוסופיות, אפשר לראות גם את ההשפעות הפילוסופיות של כל אחד דרך המקומות שבהם הוא למד, הספרים שהוא קרא, מה המקורות שמזינים אותו, אוקיי? לא רק מקורות תורניים, אלא בכלל. וההגות בסופו של דבר מכתיבה את איך שהוא קורא את המקורות. ולא המקורות מגבשים את ההגות. זה באופן מאוד ברור, גם אתה רואה את זה במישור גם התודעתי, אבל לא רק התודעתי. נגיד שלומדים הלכה, אז הדיון בסוגיה הלכתית הוא דיון הרבה יותר מחויב. יש קושייה, אתה יושב אותה. מה אומר זה? רגע, איך אתה מסתדר עם הברייתא ההיא, ואיך זה, ומה הייתה אהבה אמינא פה? כשאתה לומד אגדה, כשאתה לומד פרשה מקראית, זה לא באותה רמת מחויבות. אתה לומד כאן, אתה לומד אחרת, אתה לא עושה את אותה עבודה באותה רמת מחויבות כמו שאתה עושה שם. אין קושיות רגע, אבל כתוב ככה, אז צריך לסדר את העקרון המחשבתי באופן שיסתדר עם מה שכתוב שם, שיסתדר, אני אעשה הוקימתא ואני אשב אותו, ואז אני אבנה את העקרון המחשבתי מתוך המקור, זה לא נעשה בצורה כזאת. אומרים לך מה שנראה הגיוני, כעיקרון מחשבתי, ההשגחה היא כזאת, או ההשגחה היא כזאת, לא משנה כל אחד איך שהוא תופס את המושג, אז מסבירים לך את מה שצריך להסביר לך. זאת אומרת, מביאים מדרשים כאלה או אחרים, או פסוקים בתורה, בדרך כלל זאת יותר אילוסטרציה מאשר מקור. לא באמת מגבשים את זה מתוך הליבון של המקורות, ההשוואה שלהם, יישוב של קשיים, ואז אני מגיע למסקנה מה התשובה. בהלכה זה כן נעשה כך. עוד פעם, אני אחרון שיכחיש שגם בהלכה יש השפעה לתפיסת העולם, ויש השפעה לאיך שאתה מגיע עם תפיסות, עם התפיסות הראשוניות שלך, ועדיין יש מסגרת מאוד מחויבת לדיון. ובא המחשבה ובמוסר ובתחומים האלה, מקרא והגדה וכל הדברים האלה, זה פשוט לא קיים. אתם יכולים לראות גם איך שהדבר הזה מתנהל לאורך הדורות. יש איזושהי מסורת הלכתית. למרות שיש חידושים במסורת ההלכתית. הקצות לא למד כמו שלפניו, ובחיים לא למד כמו שלפניו. יש חידושים במסורת ההלכתית. אבל יש מסורת. זאת אומרת, כל דור מתייחס למה שעשו בדורות הקודמים, בשפה שלו, בצורות החשיבה שלו, הכל נכון. אבל בסופו של דבר אתה מנסה לפענח מה אמר הרמב״ם. גם אם זה הכלים של הרב חיים, כמו שדיברנו, כן, הרב שוואוטנר והשריד אש. כן, אז אפשר להתווכח אם אתה כן צודק או לא צודק, אבל ברור שרב חיים ניסה להבין מה שהרמב״ם אומר. אבל הרמב״ם לא ניסה להבין מה שרבאשי אומר. לא בהלכה, אני מדבר, בהלכה כן, במחשבה. זאת המחשבה, הרמב״ם אומר מה שנראה לו נכון. וכשהמהר"ל כתב, הוא לא התייחס לרמב״ם ופירש את הרמב״ם, הוא יצר משנה הגותית משלו. וכך הלאה, כל הוגי הדעות למיניהם, החסידות, ולא משנה, כולם. אין פה איזושהי מסורת שהולכת ונבנית הריח על גבי לבנה. שכל אחד מפרש את השלבים הקודמים, ועוד פעם, בפרשנות יש כמובן ממדים שאני מביא איתי, בסברות שלי, הכל נכון, זה ברור, וזה קיים גם בהלכה. אבל במחשבה רע, יש רק את זה. אין שום דבר חוץ מזה. זה לא, אין מסורת מחשבתית, אין חיה כזו. זה ממציאים בדור האחרון, כשהתחילו ללמוד בישיבות גם מחשבה, בישיבות המודרניות לפחות, ישיבות הסדר וכאלה, אז מתחילים להמציא מסורת מחשבתית. אין חיה כזו. זה לא משכנע בשום צורה. זה פשוט כל אחד אמר מה שהוא חושב. עכשיו אתה יכול לעשות פה מה שחבר שלי קורא גן חיות. זאת אומרת, להעמיד את כולם בכלובים. הרמב״ם אמר כך, הכוזרי אמר כך, המהר"ל אמר כך, פה יש את הטיגריס הסיבירי, פה יש את ה... זאת אומרת, זה מין איזה... אתה מעמיד אותם בכלובים שונים, ואתה יכול גם להגיד מה ההבדל ביניהם. אבל הם כשלעצמם לא התייחסו אחד לשני כמעט, בדרך כלל. זה לא משהו שנבנה אחד על גבי השני, ויש לי קושיות ותירוצים, ואני מיישב, יש מקורות סמכות, ובסופו של דבר אני בונה איזשהו מסגרת מחשבתית, או תמונה מחשבתית שאני מגיע אליה, אז פשוט לא נעשה כך.
רגע, השאלה היא רק לגבי
התייחסות
כמקורות סמכות,
אלא
התייחסות בכלל,
כלומר,
דווקא
להתייחסות. בעיקר כמקורות סמכות, אבל גם בכלל.
נגיד
הרמב״ן,
בפירושים שלו, כל הכל אומר, דעת הרמב״ן, דעת רש"י.
מביא את זה רק כדי לחלוק עליו, הוא לא...
יכול להיות שהוא מביא את זה כדי לחלוק עליו.
לא אמרתי שהוא לא הכיר את הרמב״ם. אני אומר שהדיון הוא לא דיון כמו שנעשה בסוגיה הלכתית. הוא לא מקשה, יש רמב״ם כזה, אבל זה סותר את מה שכתוב בגמרא פה. אז בוא נעשה הוקימתא וניישב את זה, ויש פה מחלוקת, וזה הולך לשיטתו. זה לא עובד כך בעולם המחשבתי. פשוט לא עובד כך. אתה יכול להביא שהרמב״ם אמר אחרת, ואני יכול להגיד לעצמו, אוקיי, כלומר, זה הגן חיות. זה גן חיות, הוא חושב כך ואני חושב כך. בהלכה זה לא עובד כך. אתה אומר ככה, אני חולק עליך, אני צריך להביא טיעונים. תגיד לך, תראה, יש רמב״ם נגדך, יש משנה נגדך, מה אתה מסביר באהבה אמינה של הגמרא פה? בוא נעשה הוקימתא ונראה, ואתה צריך לענות לי. בתחום הזה, אז אני מביא אגדה לטובתי, אתה תביא אגדה אחרת לטובתך, והכל יהיה בסדר, שום... ובאגדה הזאת עצמה אנחנו נתווכח, מה הפירוש שלנו? ואף אחד לא יגיד, אז מה הייתה אהבה אמינה לפי הפירוש שלך? הפירוש המדוקדק באגדות. זה קורה רק בדור האחרון, כמו שאמרתי. הלימוד המחויב של סוגיות אגדיות. בסדר, אתה אומר עבורת כזה או עבורת אחר.
אבל יש אוכלוסייה גדולה שלא יכולה להגיע לאותו חלק ממוקד שאתה רואה בו לימוד תורה. כמתות ועם כל הסתירות וכו'. והחלק הזה רוצה ללמוד תורה, אז אתה באיזשהו
מקום... גם אנשים שרוצים ללמוד תורת היחסות, אבל הם לא יכולים להבין אותה, מה לעשות? הם לא יכולים, מה לעשות?
זאת אומרת...
שילכו ל... לא יודע מה, שיתפללו כל היום, מלווי שיתפללו כל היום, לא יכולים ללמוד, שיעשו מצוות אחרות.
מה זה בעצם איזה סוג מסוים של אליטיזם?
כן, נכון. כל דבר הוא אליטיזם, ברגע שאתה מגדיר משהו אתה אליטיסט. כי מי שלא עומד בהגדרה הוא לא שם. הכי לא אליטיסט זה פשוט לא להגדיר ולהגיד שהכל בסדר והכל הולך. אוקיי, אבל זה לא נכון, מה לעשות?
גם ללמוד גמרא בלי להבין מה הייתה העלה המילה של הגמרא.
כן, ברור שיש רמות שונות של לימוד, ברור שלא. יש אנשים שלא בנויים בכלל לצורת ההסתכלות הזאת, לא מדבר עליהם. יש אנשים שגמרא לא מדבר עליהם, בסדר? אז הם מתעסקים בתנ"ך, במחשבה או כל דברים אחרים. יש עוד בישיבות הסדר במקומות כאלה, יש יותר אנשים כאלה. יש יותר לגיטימציה לזה, אני מניח שאותו מספר של אנשים יש גם בישיבות חרדיות, אבל פחות לגיטימציה לעשות את זה. אז הטענה שלי זה שהם לא באמת לומדים תורה. הם לא אשמים, אין לי טענות אליהם, בסדר, אבל הם לא לומדים תורה, מה לעשות? אמרתי, אני אסייג את זה עוד מעט קצת.
יש לי.
לגבי העניין המוסרי אולי, אבל כאילו, אני עכשיו, תוך כדי אני מרץ לי בראש כאילו דברים שנתקלתי בהם, אני לא יודע אם באמת על בסיס, אני לא יודע אם אני יכול לומר כאילו נגיד, מה שמות שהוזכרו, נגיד הרמב"ן והמהר"ל, יצא לי, לא למדתי אף פעם בצורה מקיפה את שיטותיהם, אבל יצא לי לגעת פה ושם, ובמעט שיצא לי לגעת, אני בהחלט רואה גם דיונים במקומות, כלומר הרמב"ן.
מרן מלא בגמרות ובאגדות. עכשיו תסתכל עד כמה הוא באמת מחויב למה שכתוב שם, ותראה שזה אילוסטרציות בגרוש.
הרבה מקרים זה נראה ש... לא, הרבה מקרים זה נראה שזה משמעותי.
בעיניי לא. טוב, בעיניי של טעם, בעיניי לא, ממש לא. הוא מוציא אותם מפשוטם, הוא אונס אותם, הוא מחליט מה נכון, ואז הוא מגייס את כל העולם ואשתו בשביל להראות שמה שהוא אומר זה נכון. זה שימוש אילוסטרטיבי. זה לא באמת המקור של ממנו
הדברים. זאת אומרת, לא כל הדברים שנדונים שם הם דברים שנראה לי סביר שיהיה למישהו שיהיה איזה סברה כל כך
משמעותית. לא נכון, יש דברים, בדברים מאוד מופשטים ומאוד זה ברמת ההשגחה. אם יש השגחה על פרטים או על קבוצות, בעלי חיים. הרמב"ם אומר שיש השגחה רק על המין, לא על הפרטים.
אני יכול להבין.
מאיפה זה יצא? זה לא, אין לו שם פסוק שאומר את זה, או גמרא שאומרת את זה. אלא הסברה שלו אומרת שאין משמעות לפרה נפרדת. זה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא אם זה הפרה הזאת או הפרה ההיא, שהתחלפו. מה אכפת לו? זה לא הנקודה, זה תפיסה פילוסופית. מישהו אחר יגיד, מקובל, יגיד, מה פתאום? פרה יש לה נפש ונשמה ורוח ואני לא יודע, כל דברים כאלה. אז יש משמעות לפרה, אז ההשגחה היא על כל פרט ופרט. תפיסת העולם מכתיבה את תפיסת ההשגחה שלך, זה מורכב, אני לא יודע בדיוק איך דברים כאלה נוצרים, אבל זה לא בא ממקורות.
זה אני לא יודע, אבל נגיד אני יודע בדיונים בשאלה האם נביאים שהם לא משה רבנו מקבלים את נבואתם על ידי מלאך או שהם מקבלים את נבואתם מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אז הרמב"ן כותב שמקבלים, אני לא יודע אם מסכים מהם מה המקורות שלו על בסיס שהם מקבלים את נבואתם.
אספקלריה מהירה, הוא לוקח את זה מחז"ל.
בדרך מלאך. והרמב"ן חולק עליו, הוא מביא, אומר לו, אם הוא מתחיל, דן במקומות, הוא אומר,
אתה מדבר על דברים מאוד, אתה מדבר על דברים מאוד מסוימים שבאמת לא נגישים אלינו בכלל, ואולי יש איזושהי דרך לחלץ איזושהי אמירה לגביהם ממקורות, שגם שם צריך לדון עד כמה באמת הדרך הזאת משמעותית. אמרתי, יש בשוליים דברים כאלה, בשוליים, לגמרי בשוליים. ברור שאני עוסק בהכללות, לא?
פגשתי באיזה אירוע משפחתי עם מישהו מסורתי שהוא אחד שלומד מורה נבוכים וגם הוא כל הזמן הוא מתלבט עם עצמו בספקות ואז שאלתי אותו מה קשה לך? אז הוא אמר לי תשמע העניין של הבריאה והאבולוציה וזה אז אני ניסיתי להסביר לו שזה אין סתירה הוא שמעתי, הוא אמר לי בסדר אבל אתה חושב ככה אבל הרבנים לא חושבים ככה ואז אמרתי לו הנה אבל תראה גם הרב קוק כתב כזה משהו כזה אז הוא אמר הרב קוק כתב את זה אז כאילו פתאום הוא אמר אז רגע אז אפשר לחשוב ככה אז כאילו אני חושב...
הוא במקום אחר לא חושב ככה, אלא מה הוא, כשהוא תוקף את התפיסה הדתית. זאת אומרת, התפיסה הדתית לא אומרת ככה, אתה אומר, לא נכון, התפיסה הדתית כן אומרת ככה, אז בסדר, אז לא קשה. זה לא שהוא מאמץ את זה כי הרב קוק אמר, אלא הוא חשב שכל התפיסות הדתיות הן כאלה, והראית לו שלא, פשוטה עובדתית, זה לא נכון.
אבל מישהו שהוא בתוך המערכת הדתית, אם לא יהיו אנשים שהם...
אני עוד פעם, הטענה שלי היא לא טענה... בפועל, בשטח היום, יש אנשים שמתייחסים לרמב״ם או לרב קוק כמקורות סמכות. חד משמעית, אני לא מכחיש את זה. אני טוען שאין לזה בסיס. אבל זה ברור שיש הרבה אנשים כאלה. רובם, אני חושב, אפשר לומר. גם בתחום המחשבה, אני חושב שאין לזה בסיס. עוד נדבר על זה. נקודה אחרונה, או היבט אחרון, זה היבט של עובדות. דיברו קודם פה על העובדות. יש בתורה כל מיני עובדות. יעקב הלך לשם, אברהם, יצחק, כל מיני דברים. זה כן, אבל פה אני חושב שאתה יכול לראות בתורה שהן עובדות, אתה לומד, אתה יודע את העובדות שלא ידעת קודם. במובן הזה יש פה באמת למידה באותו מובן שהגדרתי בהתחלה. לוקח את הטקסט, כתוב בו משהו, הבנת את מה שכתוב, ועכשיו אתה יודע משהו שהטקסט העביר אליך. במובן הזה זה נכון. השאלה האם לעובדות יש משמעות של תורה? השאלה לא כך פשוטה, עובדות קדושות.
בגלל התורה?
מה?
בגלל המחויבות של העובדות?
לא, 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 השאלה האם עובדות יכולות להיות קדושות. אם נגיד שאני... אם נגיד שאני לומד את אותה עובדה, אותה עובדה. מצאתי כתב יד עתיק שמספר לי שאברהם אבינו הלך ולא יודע מה, עקד את יצחק. בסדר? מצאתי איזה הירוגליף כזה שמתאר את הפרשה הזאת. למדתי תורה? אותם עובדות.
אם באמת...
דבר על עובדות פסיכולוגיות. בסדר? עובדות פסיכולוגיות, יש עובדות היסטוריות, יש עובדות פסיכולוגיות. אז בתורה כתוב, לא יודע מה, לא תורה, גמרא, חזקה אין אדם פורע תור זמנה. אוקיי? אז למדנו איזה לקח פסיכולוגי, דיברתי על זה כבר שזה לא נכון, אבל למדנו איזשהו לקח פסיכולוגי. עכשיו אני הולך למחלקה לפסיכולוגיה, ואומרים לי, מחקר, הנה, אדם לא מחזיר כסף מה שהוא חייב. למדתי תורה? לא, זה לא כרוך באותיות זהב, למה זה לא תורה? זאת אותה עובדה. למה זה, כאן זה תורה כי לומדים את זה מהגמרא, וכאן זה לא תורה כי לומדים את זה מספר פסיכולוגיה? לכן, זה אינדיקציות לזה בעיניי, שקשה להתייחס לעובדות כמשהו מקודש. לכל היותר, אתה יכול להגיד לי, העובדות האלה מעבירות לך איזשהו לקח ערכי, מחשבתי, כזה או אחר. אם אברהם עשה כך, זה אומר שכך ראוי לעשות או לא ראוי לעשות, ולומדים מזה כל מיני תובנות ערכיות ומחשבתיות. אבל העובדה העירומה כשלעצמה, אני לא יודע, זה לא טיעון, אין לי נימוקים מאוד ברורים בעניין הזה. קשה לי להתייחס דבר כזה כתורה. עובדות ברמה העקרונית יכולתי ללמוד מאוד מקורות, גם שם הייתי קורא לזה תורה.
אולי זה...
לומדת אותו דבר, אותן עובדות, רק מספר אחר. של גוי, של לא יודע מה, של סתם תיעוד מאותה תקופה.
אולי זה יכול לחזק את האמון שלך במסורת. אני אתן לך דוגמה שאתמול קראתי משהו בויקיפדיה שהאמיגדלה, חלק במוח של, של בנות, מגיע לפיתוח מלא שנה וחצי לפני של גברים. כן, אז אמרתי, הנה, זה מסתדר עם המסורת שאומרת לנו שנשים מגיעות למצוות לפני גברים.
כל אחד יודע את זה גם בלי להכיר את מחקר המוח. כל אחד יודע שנשים מתבגרות יותר מוקדם מגברים. אתה יודע את הרקע הביולוגי לזה או לא?
השאלה אם זה משהו שכאילו קיבלת הבנה תרבותית, כי במסורת קיבלנו שנשים מגיעות למצוות, ואמרו לנו למה, כי הם מגיעים
מתבגרות. מה זה אמרו לנו?
גברים מהמוח שמתפתח שנה וחצי יותר גם, אז כעת לבנות שלך תעשה בר מצווה לפני הבנים.
לא, אבל לפחות זה נותן לי סמך יותר חזק לגבי המסורת.
אני אומר, הרבה דברים יכולים לתת לך סמך, השאלה אם זה הופך את זה ללימוד תורה. עוד פעם, לימוד תורה ולימוד בעל ערך זה לא אותו דבר. יש הרבה לימודים שיש בהם ערך. אבל השאלה האם הדבר הזה נקרא לימוד תורה, זה משהו אחר. מישהו יגיד לי גם ללמוד היסטוריה, זה דבר מאוד בעל ערך, למה לא? השאלה אם דבר כזה, זה אומר שזה גם לימוד תורה. שני דברים שונים. יש מכשירי מצווה. כשאני לומד מתמטיקה, זה יעזור לי בהלכות תומות. דיברנו פעם על, סיפרתי פעם על זה שיש איזה משנה במקוואות. המשנה מדברת שם על המה שזוחלת, המת מים שזוחלת לתוך בור. יש שם, יש בור של מים שאובים, נגיד 40 שעה מים שאובים, עם סעד השיעור של מקווה, ויש אמת מים שזוחלת לתוך הבור ויוצאת. זאת אומרת, הבור נמצא על המסלול של אמת מים כלשהי. עכשיו, באמת המים זה מים קשרים למקווה, הם לא חובים. אוקיי? אז במקווה מים שאובים פסולים. עכשיו, השאלה היא אחרי כמה זמן אתה יכול להניח שיש בבור מספיק מים לא שאובים. זאת אומרת, אתה כבר יכול לטבול בו. הרי המים מתחלפים, חלק מהמים השאובים יוצאים והמים הקשרים נכנסים, אחרי זמן מסוים כבר רוב המים השאובים יצאו, נשארו פחות משלושה לוגים ואתה יכול כבר לטבול בבור הזה. עכשיו אחרי כמה זמן זה קורה. אז המשנה מדברת על זה שמה והראשונים מסבירים ועושים שם כל מיני חשבונות, תלוי בקצב הזרימה כמובן ובגודל הבור, בסופו של דבר הם מגיעים למסקנה אחרי כמה זמן זה קורה. כשאתה עושה משוואה דיפרנציאלית מאוד מאוד פשוטה, אז אתה מגלה שיש שם טעויות באלפי אחוזים. כמובן, גם המשוואה הדיפרנציאלית זה פתרון רק מודל מאוד מקורב לעניין, המודל האמיתי מסובך ביותר. אבל בטח יותר קרוב מאשר האריתמטיקה שעשו הראשונים, אוקיי? אז לא משנה, אז אני עשיתי איזו משוואה דיפרנציאלית, פתרתי את העניין הזה לצורה כללית, תן לי את קצב הזרימה, את גודל הבור, ואני אגיד לך אחרי כמה זמן אתה יכול לטבול, אוקיי? והראיתי את הנייר הזה לחברותה שלי, שהוא גם, אבל בטכניון זה גם... ‫מכיר את השפה הזאת. ‫זו משוואה דיפרנציאלית, ‫הכול עם... אין שם מילה, ‫זה רק נוסחאות, אוקיי? ‫עכשיו שאלתי אותו ‫אם צריך לגנוז את הדף הזה. אין שם כלום, יש לי x שווה y, נגזרת של y שווה ל-x בריבוע, אתה פותר את זה עם תנאי התחלה, אתה מציב את הזה, הכל עם מספרים, הכל. עכשיו, זה המשנה במקוואות לגמרי, רק בשפה לא אנגלית אלא מתמטית, מה זה משנה, אבל זה המשנה במקוואות, למה לא לגנוז את זה? אז לכאורה פה באמת היה מקום לגנוז את זה באמת. זה בסך הכל ללמוד תורה בשפה אחרת.
כשעשית למדת תורה?
מה? זהו, אותה שאלה. אני שואל את זה רק בצורה אחרת. לגנוז את זה זה כמו לשאול האם שכתבתי זה למדתי תורה. אז הנקודה, אני חושב, לגבי גניזה אפשר לדון דרך אגב. זו שאלה מעניינת, כי השאלה אם באמת מה שיש שם זה את המשנה בשפה מתמטית, אני חושב שלא. כי הבעיה המתמטית הזאת מתארת הרבה דברים, לא רק את הבעיה של המים האלה במקווה. לכן, מה שפתרתי שם זה בעיה מתמטית, נכון? שיש איזה יישום למשנה שם, כמו שיש איזה יישום למיליון בעיות אחרות שהן עם אותה משוואה דיפרנציאלית. המשוואה כשלעצמה, אין לה את התוכן של המשנה. כשאתה מתרגם את המשנה לאנגלית, מי שיקרא את זה באנגלית יבין בדיוק את מה שהמשנה אומרת. מה שכתוב שם זה piece of Torah, כן? זה חתיכת תורה. זה ברור. שזה תרגום מתורגם לאנגלית, אבל כשזה מתורגם למתמטית, גם מי שיודע מתמטיקה לא קורא שם את המשנה. הוא קורא שם איזשהו עיקרון מתמטי שהוא אוניברסלי, הוא נכון תמיד. יש לו יישום להסביר את המשנה הזאת. לכן אני חושב שזה לא...
אז לא צריך לגנוז, אבל אתה כן למדת תורה?
לא, עכשיו אני מגיע לעניין הזה. זה לגבי הגניזה, אבל לגבי הלימוד תורה, פה יש מקום לדון. אני חושב שאני באותו שלב למדתי תורה. אבל מה קורה כשלמדתי את המתמטיקה שנדרשת כדי לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית הזאת באוניברסיטה? גם אז למדתי תורה. ברור שזה תרם לי כדי להבין את הסוגיה, זה ברור. אני טוען שזה מכשיר מצווה. זה לא מצווה תלמוד תורה, זה מכשיר מצווה. זה מכשיר מצווה במובן הזה, שזה לא הופך את זה לתורה. זה דוגמה לזה שכשיש לימוד שהוא יכול להיות בעל ערך, הוא לא רק בעל ערך, הוא תורם להבנת התורה עצמה. ועדיין לדעתי לא נכון לראות אותו כלימוד תורה. זה מכשיר מצווה. כמו שלבנות סוכה, בלי שבנית, אתה לא יכול לשבת בסוכה. לכן ברור שלבנות סוכה זה דבר בעל ערך. עד כדי כך שזה אולי אפילו פותר מגלות, כי יש רש"י במכות, הדף ח', שמי שחוטב עצים לסוכה יכול שזה פותר אותו מגלות, כי זה חטיבת עצים של מצווה, שעל זה לא גולים, הגמרא אומרת שם. אז הגמרא אומרת על חטיבת עצים כן גולים, זה לא נקרא מצווה. אז רש"י אומר להבדיל מבניית סוכה, שבניית סוכה זה באמת פתור. אם אתה הורג בשוגג תוך כדי בניית סוכה, בניית סוכה זה גם לא מצווה. הישיבה בסוכה זה המצווה, בניית סוכה זה הכשר מצווה. בסדר? שירושלמי כזה, לדעתי גם בירושלמי זה לא כתוב, שהבנייה זה המצווה. אז ברור שהכשר מצווה זה מעשה בעל ערך. זה שלפי רש"י הוא פותר מגלות, אבל זה נקרא שאתה עוסק במצווה. אבל זה לא אומר שאתה מקיים מצוות סוכה. ואותו דבר גם בלימוד תורה. ללמוד מתמטיקה יכול לעזור לך להבין כל מיני סוגיות. ולכן זה בהחלט לימוד בעל ערך, ובעל ערך תורני, לא רק סתם בעל ערך. אבל זה עדיין לא אומר, לא כל דבר בעל ערך הוא לימוד תורה.
לא, גם כשאתה לומד מתמטיקה, אתה לומד אותה באופן כללי, אתה לא עכשיו לומד את זה כדי שתוכל לפתור בזה בעיה.
אני אומר, אפילו אם אני לומד את זה כדי שאני אוכל לפתור משנה במקוואות, טוב, פה כבר הגבול הוא עדין. אפילו שם יש מקום להגיד שזה רק מכשיר מצווה. כי בסדר, אז אני לומד כלים שיעזרו לי אחרי זה בעלים, וכשאני איישם את זה על המשנה, אז אני אלמד תורה. אותו דבר אפשר לדון בבית דין, דרך אגב. כשבית דין יושב וצריך להחליט, כשבאים לפניו שני אנשים, הוא צריך להחליט מה הדין. אז הוא צריך לברר הרבה דברים שאין בינם לבין תורה כלום. זאת אומרת, מה היה שם, אם יש לך עדים, אם העד הזה משקר או לא משקר. בית דין לומד תורה בשלב הזה. כשהוא פוסק את הדין, זה כמובן לימוד תורה, אוקיי? כשהוא פוסק מה הדין הנוגע למקרה שלפנינו. אבל בשביל לפסוק את הדין, אתה צריך להבין מהן העובדות. אתה צריך דיני ראיות, אתה צריך לא דיני ראיות, אלא את הראיות עצמן. הדיני ראיות זה ודאי תורה. אבל הראיות עצמן, עיסוק במה היה במציאות. הוא ראה אותך, הוא לא ראה אותך, עד כזה, עד אחר. זה לימוד תורה?
כן.
אני לא חושב.
כל הלכה שנמצאת בתוך הגמרא, כשאתה מנתח אותה, אתה חייב לבדוק את העובדות, ואתה גם מבחין בין העובדות.
לא, הלכה שיש בגמרא לא צריך לבדוק שום עובדות. הלכה שיש בגמרא זה מנותקת לחלוטין מעובדות. כשאני מיישם אותה על מקרה, אני צריך לבדוק מהן העובדות. כדי לדעת איזה הלכה ליישם למקרה הזה. צריך להבין מהן העובדות.
זה מה שעושה בית דין. הוא צריך להבין את העובדות.
בגמרא לא. בפסיקת דין זה קיים, לא בגמרא. בגמרא כתוב שאם יש שני עדים מוציאים ממון. לא צריך לברר שום דבר עובדתי, זה דין. אם יש שני עדים, מוציאים המון.
כן,
עכשיו אבל... בא לפניי מישהו, מביא שני עדים. אני שואל, יש פה שני עדים או לא? ואז אני מתחיל לבדוק את המציאות. זה עדים קרובים, זה עדים כאלה, זה עדים, הם היו שם באמת, הם לא היו שם. שאלות מציאותיות. זה קורה רק בבית דין, זה לא קורה בלימוד גמרא. לברר מהי המציאות.
יש איזה דין, ואז איזה רב אומר, אצלי היה כך וכך וכך.
אצלי היה כך וכך, זה דין. אני מדבר על לימוד גמרא. כשאתה לומד את הגמרא, אתה לא מברר שום עובדות. אתה מברר את הדין מלבד. אתה מיישם את זה על מקרה, אז אתה צריך לברר מה העובדות שם כדי לדעת איזה דין ליישם על המקרה הזה. אבל הבירור העובדתי הזה, למרות שהוא נחוץ, בלי זה לא תוכל לפסוק את הדין, אני חושב שזה רק מכשיר מצווה, זה לא לימוד תורה. זה מכשיר מצווה. אתה בלי זה לא תוכל לפסוק את הדין. אבל זה לא הופך את הבירור של השקרן ההוא או השקרן הזה ללימוד תורה.
יש לי איזו שאלה אפיקורסית, למה זה כל כך חשוב לך?
לא, לא. דין תורה הוא לאדירה. אני רוצה לדעת מה זה לימוד תורה. נכון? לא, אתה צודק שאין לזה הרבה השלכות. נגיד, בוא נגיד ככה, לברך ברכת התורה, לא הייתי מברך על זה. אם בית דין יודע שבאותו יום הוא רק יברר את המציאות, הוא לא יגיע לדיון ההלכתי, אז אסור לו לברך ברכת התורה על זה.
שאם הוא רק אומר את הדין ולא אומר את הטעמים, אז הוא גם לא יעזר לברך ברכת התורה.
זה שאלה בהלכות ברכת התורה, השאלה מה מברכים ברכת התורה, זה כבר בגמרא מברכים.
לא על לימוד תורה עצמה.
השאלה על תורה, על פסק הלכה, על מדרש, זה ויכוח בגמרא עצמה, על מה מברכים ברכת התורה. אני אומר, להלכה מברכים ברכת התורה על הכל. ועדיין אני אומר...
סתם, זה לא ויכוח על מה נקרא לימוד תורה?
מה, שם? לא חושב. לפחות אני, זה לא הפשוט הפשוט. שמה, מה מברכים ברכת התורה? זה ויכוח על מה זה ברכת התורה. זה לא על מה זה תורה. אני חושב שמישהו שם מתווכח על זה שמדרש זה תורה. מדרש זה תורה, רק הטענה שלא מברכים על זה. סיבות, לא משנה, כאלה או אחרות.
זה הרב מתווכח, אז מדרש זה לא תורה, לא?
מה?
זה הרב מתווכח, הרב מדרש?
לא, מדרש הלכה, אני דבר, לא מדרש אגדה. הכל שם בהלכה דרך אגב, חוץ מ... לא, תנ"ך. כן, אז אני אומר שיש דברים שהם, אני יכול להגיד שהם לימוד בעל ערך, אבל אנשים מיד כל... עבודה מוסרית, לימוד מוסר, בעיניי זה לא לימוד תורה, לימוד מוסר. למרות שזה חשוב, לא, יכול להיות חשוב, אם זה חשוב, אז יכול להיות חשוב. לא בגלל שזה לא חשוב, זה לא תורה. אז יכול להיות חשוב מאוד. בלי זה לא תוכל לתקן את מידותיך. האם זה עובר שזה לימוד תורה, אז מה? גם ללמוד פסיכולוגיה זה חשוב, אני חושב שזה גם עוזר לתקן את המידות. זה לימוד תורה, זה מכשיר מצווה. זה פה זה אפילו לא מכשיר ללימוד תורה, אלא מכשיר לתיקון המידות. מה שדיברתי קודם זה מכשירים ללימוד תורה.
זה מצווה עצמה, אם הכוונה ללימוד מוסר, הכוונה כאילו
שהלימוד
עצמו משפיע
עליך,
או שזה רק משהו
שאתה לומד? לא, זה לומד כדי לדעת איך לעבוד, או דברים לעשות את זה, משהו כזה. אז אני אומר, אז אני חוזר עוד פעם לגבי העובדות. אז בעובדות ההיסטוריה, זה חוש ריח, אני לא יודע להביא נימוקים חד משמעיים. קשה לי לקבל את זה שהידיעה שאברהם הלך מפה לפה זה תורה. לא הפסוק, הפסוק הוא חפצה של תורה, אני מדבר על זה. אבל הידיעה הזאת שאותה צברתי, שאברהם הלך מפה לפה, אז מה? יכולתי לראות את זה גם בהירוגליף. אני חושב שבסופו של דבר הלקח שאותו אני מפיק מהדבר הזה, אם אברהם הלך, כנראה זה מבטא רעיון, מבטא מחשבה, מבטא עיקרון מוסרי. זה אני מבין שזה יכול להיות תורה, בכפוף לכל מה שדיברתי עד עכשיו. אבל העובדה כשלעצמה, מה זה עובדות קדושות? זאת אומרת, לא, 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 קשה לי לקבל את המושג הזה של עובדות קדושות.
לא, לא, מה זה עובדה כשלעצמה? העובדה מקבלת את קדושתם, מכוח הפסוק.
לא, אני שואל, מה זה מכוח הפסוק? אני שואל, על זה גופה אני שואל, האם היא מקבלת או לא? אתה מניח את המבוקש, אני שואל, האם הגיעים...
אם הייתי לומד על זה ולא ידע את הפסוק, אז יכול להיות שלא
הייתי מגיע מצוות
לימוד.
אז מה ההבדל? מה זה משנה מאיפה בא המידע הזה? אם המידע הזה הוא תורה, אז הוא תורה.
כי למדת את הפסוק, מה זה...
מה למדתי? אם ספרתי את האותיות בפסוק, אז מצאתי שיש שם שלוש מילים, במילה אחת יש חמש אותיות, במילה השנייה שתיים ובמילה השלישית שלוש. אז למדתי שחמש ועוד שתיים ושלוש זה עשר. למדתי תורה. לא, כמו שלמדתי את זה מהפסוק. יש דברים שאתה לומד מהפסוק, אבל ברור לך, זה טכני, זה לא הלקח האמיתי. רש"י הרי כותב, רש"י הראשון בתורה. אבל הוא מביא, כן, אמר רבי יצחק, למה התחילה התורה מבראשית ולא מהחודש הזה לכם? זו שאלה מרתקת, כן? למה שתתחיל מהחודש הזה לכם? כי תורה זה הלכה. זה הלכה. כל מה שלא תורה, צריך להסביר למה הוא בכלל שם. זה לא תורה. יש לו הסברים, גם כן נראים קצת מפוקפקים, אבל הוא מביא שם, אבל ההנחה של השאלה היא מעניינת. וזה הרש"י הראשון על התורה, אגב. לא במקרה הוא בחר לפתוח את התורה בזה, הוא בא להגיד לנו מה זו תורה, אני חושב. הוא פותח בזה את הפירוש שלו לתורה.
יש איזה מאמר של איזה אגרונום אחד שהוא מדבר על השיבולת שואל, שהוא טוען שזה לא אחד מהחמשת מיני דגן, שהיה איזה בלבול ובכלל איזה מין אחר. הוא משתמש בכל הידע החקלאי שלו, והוא מסביר שזה לא עובר תהליכי חימוץ, וזה ממש שמביא שם ראיות יפות. אז זה לא שימוש במדע, וזה כדי לברר את ה...
זה קשור למה שדיברתי קודם. כשהוא למד את האגרונומיה במקור, זה לכל היותר מכשיר. גם אם הוא למד את זה בשביל לעשות את החשבון הזה, זה מכשיר מצווה. כשהוא מיישם את זה על המקרה שם, אני מניח שזה כן לימוד תורה. לכן אמרתי, כשאני עשיתי את המשוואה הדיפרנציאלית בכוונה לפתור את הבעיה של המשטר במקוואות, זה ודאי לימוד תורה. אבל כשלמדתי את המתמטיקה הדרושה כדי לעשות את זה, זה מכשיר מצווה.
בואו נספר את הרב, שהוא הולך לראות את זה בימה
12 חודש. 13, כן, 13 שנה אצל רואה בקר.
13 שנה?
כן.
לא 18
חודש? שום מה יש לזכור לי. תחילת סנהדרין שם. יורה יורה, ידין ידין, יתיר בכורות על יתיר. אז אני אומר ש...
זה היה ביטול תורה בעצם?
מה?
הזמן הזה היה ביטול תורה?
לא, היה מכשירי מצווה. והיה מכשירי מצווה, כי בלי זה אתה לא יכול להתיר בחורות. בסדר גמור, מה לעשות? אתה צריך ללמוד, זה כמו שמה שבית דין עושה זה לא ביטול תורה. יש דברים שצריך לעשות, גם לבנות סוכה זה לא ביטול תורה. אתה צריך, כי בלי זה לא תוכל לשבת בסוכה. אבל נכון שאם אתה יכול לדלג על זה, אז דלג על זה. אם אתה לא צריך את זה, אז אין אתה לעשות בזה. אם אתה יכול שמישהו יכניס לך באינפוזיה למוח את כל המידע הזה. בלי להשקיע בזה את כל הזמן. אין בעיה, עדיף בהחלט, בזבוז זמן. אוקיי, אז אולי נקודה נוספת בהקשר הזה של העובדות במחשבת ישראל בכלל, זה ה... יש משהו לגבי עובדות שמפריע להם לחשב כתורה, גם לאור ההגדרה שדיברתי קודם, של תורה כמקור סמכות. לגבי עובדות אין סמכות. לא מוגדרת בכלל סמכות לגבי עובדות. אי אפשר להגדיר סמכות לגבי עובדות. כשדיברנו על זה פעם, אני עשיתי הבחנה, אחד הנושאים הקודמים, אני כבר לא זוכר באיזה הקשר, עשיתי הבחנה בין סמכות פורמלית וסמכות מהותית. סמכות פורמלית לסמכות שמסורה לאדם או למוסד מעצם תפקידו, כמו הכנסת למשל. מה שהכנסת מחוקקת זה מחייב, לא כי הכנסת צודקת, או כי האנשים שם הם הכי חכמים שיש. אלא בגלל שהיא הכנסת. זאת השיטה שלנו. זאת אומרת שהמוסד הזה הוא המוסד המוסמך, ומה שהוא קובע מחייב. זה מה שאני קורא סמכות פורמלית. סמכות מהותית זה כמו סמכות של רופא. נגיד שרופא רושם לי תרופה. אני לא חייב לקחת את התרופה. אם אני לא אקח אותה, לא עברתי על שום חוק ועל שום כלל, שום דבר. לא חייב. אבל ההיגיון אומר שאם הרופא רשם לך, תיקח. אתה לא מבין בזה, הוא מבין בזה. תיקח. אז זה מה שאני קורא סמכות מהותית, זה אפילו לא נכון לקרוא לזה סמכות בכלל, זה פשוט בגלל שהוא יודע יותר טוב, בגלל שהוא צודק. הסמכות של הכנסת לא קשורה לזה שהיא צודקת, גם אם היא לא צודקת. זה סמכות פורמלית, מעצם היותה הכנסת. הסמכות של הרופא זה בגלל שהוא יודע. בסדר? עכשיו, הסמכות של התורה, ושל ההלכה בעיקר, ושל התורה בכלל, היא סמכות פורמלית. במובן הזה, שאני מקיים את זה כי אני חושב שצריך... כי ברור שצריך לעשות את מה שהתורה אומרת. לא כי היא תמיד צודקת בהכרח. נגיד אחרת, בתורה עצמה זה יותר מסובך, כי אם הקדוש ברוך הוא כתב את זה, אז היא כנראה גם צודקת. אבל נדבר על הגמרא, בסדר? הסמכות של הגמרא. הסמכות של הגמרא זה לא בגלל שהיא תמיד צודקת. הסמכות של הגמרא זה בגלל שקיבלנו על עצמנו שהגמרא יש לה סמכות. קיבלנו על עצמנו את סמכותה, ככה כסף משנה, לא בתחילת הלכות ממורים, לא די ברור. אז ברור שבגמרא יכולות להיות טעויות, ואין לי ספק שגם ישנן. כמו שיש טעויות מדעיות ודאי שיש שם, אז למה להניח שיש שם טעויות הלכתיות? זה בני אדם. בני אדם יכולים לטעות. אבל הסמכות של הגמרא לא מותנית בזה שהיא לא טועה. היא לא סמכות מהותית, היא סמכות פורמלית. ואת אנחנו קיבלנו על עצמנו שהגמרא זה המקור המחייב ברמה ההלכתית. ולכן זה, יש לה סמכות שהיא סמכות פורמלית. זה ההגדרה של סמכות פורמלית וסמכות מהותית. עכשיו, כשאני מדבר על נורמות, כמו ההלכה למשל, נגיד שכתוב בגמרא שצריך לעשות משהו, אני לא יודע, צריך לברור, אסור לברור בשבת. נגיד שאני הגעתי למסקנה שזאת לא כוונת התורה. התורה לא מתכוונת בלא תעשה כל מלאכה על איסור בורר. מלאכת בורר היא לא אחת המלאכות שהתורה אוסרת. אבל כיוון שכתוב בגמרא שמלאכת בורר אסורה, אז לגמרא יש סמכות פורמלית, אז אסור לי לברור בשבת. כמו שאני חושב שהגמרא טועה. בעניין הזה. ועוד פעם, לא שאני חייב לחשוב שהגמרא צודקת. אני יכול לחשוב שהיא טועה. יש לה סמכות פורמלית, גם אם היא טועה, כמו הכנסת. זה המשמעות של העובדה שהסמכות היא פורמלית, ולא מהותית. זאת אומרת, הסמכות של הגמרא זה לא בגלל שהיא המומחית הכי גדולה. זו סמכות מקצועית. זו סמכות פורמלית. אחרי הגמרא כבר אין סמכויות. דיברתי על זה פעם, דיברנו על סמכויות. אחרי הגמרא כבר אין סמכויות, אבל סמכויות מהותיות יש. מי שיודע יותר, יש היגיון לשמוע בקולו, כי הוא קולע לאמת, לא כי חייבים, אין לו תסור. אחרי הגמרא, כשאין סנהדרין, כשאין גמרא, אין לו תסור. לאף אחד אין סמכות פורמלית אחרי הגמרא. אבל אם יש מישהו שהוא תלמיד חכם מוכר, פוסק ידוע, ואתה לא ברמה הזאת, אז יש היגיון לשמוע בקולו, כי הוא צודק, כמו ברופא. זאת אומרת, סמכות מהותית, לא סמכות פורמלית. זה לא מכוח לא תסור, זה סתם מכוח ההיגיון. זה לא כלל הלכתי. אין כלל הלכתי שצריך לשמוע בקול פוסק. אלא הכלל הוא כלל הגיוני. זאת אומרת, אם הוא יודע, כמו ברופא, אם הוא יודע, אז מה שהוא אומר, זה כנראה ההלכה. אוקיי? עכשיו, זה ביחס להלכות. כשיש הלכה שהגמרא אומרת, אתה יכול להגיד שאתה חושב שזה לא נכון, אבל יש לגמרא סמכות פורמלית, ולכן אתה חייב לעשות את זה. מה קורה לגבי עובדה? הגמרא אומרת שכדור הארץ הוא לא עגול, אלא הוא מרובה, תיבה, אוקיי? זה כתוב בגמרא בכמה מקומות. יש לו עובי, כן, בין השמשות וזה, זה הזמן שלוקח לשמש לעבור את הצד של התיבה, אוקיי? אז הטענה הזאת היא טענה עובדתית. עכשיו אנחנו היום, אני היום, חושב שזה לא נכון. אנחנו יודעים שזה לא נכון, אוקיי? האם אפשר להגיד שיש לגמרא סמכות פורמלית? למרות שזה לא נכון, אני חייב לקבל את זה. קודם כל, לא, כי אין סיבה להגיד את זה. אבל אפילו נגיד שהיה פסוק מפורש שנותן לגמרא סמכות פורמלית ביחס לעובדות. גם אז לא הייתי מקבל את זה. לא בגלל שאין איזה מקור לסמכות הזאת, אלא שאי אפשר להגדיר סמכות כזאת. כי מה זה אומר סמכות פורמלית? סמכות פורמלית פירושו, אתה צריך לקבל את זה למרות שאתה חושב שזה לא נכון. כמו שראינו לגבי הלכות. לגבי הלכות אפשר לעשות את זה. אפשר לדרוש ממני לנהוג באופן שלדעתי הוא לא נכון. אבל אי אפשר לדרוש ממני לחשוב משהו שאני חושב שהוא לא נכון. כי אם אני חושב שהוא לא נכון, אז אני לא חושב אותו. אפשר לשכנע אותי שאני טועה, אין בעיה, ואז שכנעת אותי. אבל לדרוש ממני מכוח סמכות לחשוב אחרת, זה תרתי דסתרי, אין דבר כזה. אי אפשר להגדיר דבר כזה. גם אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו היה עומד כאן והיה מורה לי את זה, הייתי אומר לו שלילי. לא מקבל. אי אפשר לעשות את זה. אפילו אם הייתי רוצה, אני לא יכול לקיים את זה. כי ממה נפשך? אם השתכנעתי שזה נכון, אז השתכנעתי, אז אני מקבל את זה, כי השתכנעתי שזה נכון. אבל אם אני עדיין עומד בשלי, אני חושב שכדור הארץ הוא עגול. אני אומר, כן, אבל יש סמכות פורמלית שמחייבת אותך לחשוב שהוא מרובע. היא מחייבת אותי, אבל אני חושב שהוא עגול. מה לעשות? זה מה שאני חושב. לכל היותר, אתה יכול לשכנע אותי שהקדוש ברוך הוא יודע כל כך טוב שכל המדענים טועים ובעצם זה ברובה, זה לא עגול. אם השתכנעתי, אז בסדר גמור, השתכנעתי. אבל אם השתכנעתי זה סמכות מהותית, לא פורמלית. סמכות מהותית אומרת, בכל זה שאתה יודע יותר טוב ממני. סמכות פורמלית פירושו תקבל את זה למרות שאתה חושב שזו טעות. אי אפשר לעשות דבר כזה ביחס לעובדות. אפשר לדרוש דבר כזה ביחס להלכות, לא ביחס לעובדות.
למה בעצם ביחס להלכה אפשר לדרוש את זה? אתה יושב, מנתח את העניין, אתה מגיע למסקנה שההלכה היא לא כמו שהם אומרים שמה.
נכון.
אתה בדקת את זה בכל הכלים שלך, אתה לא חושב כך, בדיוק אותו דבר כמו אם
לא עושה. לא חושב כך, לכן אני אמשיך לא לחשוב כך, אבל לעשות אני אעשה כך.
גם לכולה?
אני אומר, לא. עוד פעם.
כי לגבי עובדות אין משהו שאתה צריך לעשות, זה בעצם ההבדל.
ברור. אני אומר לך לא לחשוב את מה שאתה חושב, אבל זה מה שאני חושב, מה אני אמור לעשות. אני אומר, אי אפשר, זה לא מוגדר, לא שאני אומר, גם ביחס לסמכות הלכתית פורמלית, אתה יכול להתווכח ולהגיד אין סמכות פורמלית, אבל אפשר להגדיר סמכות פורמלית. בהקשר המשפטי אנחנו כל הזמן עושים את זה. שאני חושב שהשופט טעה, הרבה פעמים זה קורה, אז אני לא צריך לשמוע בקולו, מה זה קשור? ועוד פעם, אני צריך לשמוע בקולו, זה לא אומר שאני צריך לחשוב שהוא צדק. אני לא צריך לחשוב שהוא צדק, אני צריך לעשות את מה שהוא אומר. למה? כי יש לו סמכות פורמלית. אבל כשהשופט יגיד לי, תחשוב שעכשיו יום ולא לילה, אז כל המחוקקים בעולם לא יכולים לעשות את זה, אי אפשר להגדיר את זה. כי אני באמת חושב שעכשיו לילה, אז מה לעשות? אם ישכנעו אותי שאני טועה, והאמת היא שעכשיו יום, אין בעיה. אבל אז זה סמכות מהותית, שכנעו אותי שאני טועה. אבל סמכות פורמלית פירושו לעשות משהו למה שאתה חושב שהוא שגוי. לעשות אפשר, לחשוב לא.
עם העובדה של שמה עם יום כיפור רבן גמליאל.
אז עוד פעם, זה לעשות, זה לא לחשוב. לעשות, אתה אל עצום, זה בדיוק הנקודה, אי אפשר, הוא לא יכול לשכנע את רבי יהושע שרבי יהושע טועה, זה מה שרבי יהושע אומר, יכול להגיד לו נכון, אבל אני קובע, אני זה שקובע. אז אין, עכשיו, אם אני מגדיר את התורה כמקור סמכות, כך הגדרתי את המושג תורה, אז זה עוד טיעון למה העובדות לא יכולות להיות תורה. נגיד שאני אגיע למסקנה שהעובדות שכתובות בתורה לא נכונות, מכוח ממצאים ארכיאולוגיים כאלה או אחרים. בסדר, אבל בתורה כתוב שכן. אז מה אני עכשיו אמור לעשות? אם שכנעת אותי שפשוט טעיתי בפרשנות של הארכיאולוגיה, ובעצם מה שכתוב בתורה הוא נכון, אז שכנעת אותי, בסדר? אז אני אקבל את זה. אבל לדרוש כפיפות מכוח סמכות פורמלית, זה בעצם להגיד, למרות שאתה חושב שזה לא נכון, כי זה, בגלל שזה כתוב בתורה, תקבל את זה. אני חושב שזה לא נכון, מה זה נקרא לקבל את זה? את העובדות, עוד פעם, לא מה להתנהג, אלא מה הן העובדות? אין משמעות לדרישה כזאת. אז אם באמת מקבלים את ההגדרה שלי לתורה כמקור סמכות, ועוד פעם, סמכות במובן הפורמלי, לא המהותי, כי מהותית זה לא סמכות. סמכות מהותית יש גם בספר פיזיקה. כי מה שהוא כותב זה כנראה נכון, בדקו את זה, מי שכתב את הספר הוא מומחה. אז אני מקבל את מה שכתוב בספר בגלל שהוא כתוב בספר. אבל אני מקבל את זה לא כי יש לו סמכות לכותב הספר, אלא כי יש לי אמון שהוא יודע יותר טוב ממני. לכן אני מקבל. אז לכן סמכות מהותית זה לא נקרא סמכות לענייננו. כשאני מדבר על הייחוד של תורה כמקור של סמכות, הכוונה שלי זה לסמכות פורמלית, לא לסמכות מהותית.
זה גם לכולה אבל?
מה?
זה גם לכולה הסמכות הפורמלית הזאת? כלומר, אם אני חושב שיש דין שצריך ללכת בו לחומרה, אבל חזן אומרים שאפשר ללכת בו לכולה.
אם סנהדרין קבוע, זה מה שמחייב. אתה רוצה להחמיר על עצמך, תחמיר, אבל אין בעיה, אתה יכול ללכת לכולה, במובן שמותר.
כאילו שאני חושב שהקדוש ברוך הוא אומר...
חוץ מאשר בית שמאי ובית הלל, אתה יודע שמי שרוצה להחמיר כדברי בית שמאי לא עשה ולא כלום, כן? מי שאמר אני אקרא ולא... לא, אקרא קריאת שמע ואיתה. כן, אמרו לו, ראוי היית לחוב בעצמך שעשית כדברי בית שמאי. עכשיו הוא החמיר, מה הבעיה? לפי בית הלל מותר גם כן להטות, רק לא חייבים. לפי בית שמאי חייבים. מה?
לא הרוב קינה, לרוב שבגבוהה כתוב
שמאי. אז אני אומר, לגבי בית שמאי ובית הלל כתוב גם לא להקל כבית שמאי, לא להחמיר כבית שמאי. כי שם היה איזשהו עניין להחליט את ההלכה הסופית. אבל זה לא נאמר על כל מחלוקת. במקום שבו פוסקים הלכה מסוימת ואני רואה במקום להחמיר, מותר לי להחמיר.
כלומר, להרוג קינה בשבת, אתה אומר שזה מותר, אפילו שאתה חושב שזה כן פרה ברבה.
לא. להרוג קינה בשבת זאת פרשייה בפני עצמה, ושם דיברנו על זה קצת, דיברנו על נושא הסמכות. כי שם, בגלל שהקביעה היא קביעה לאור הנחה עובדתית, שהיום התברר לי שהיא לא נכונה, אז מעיקר הקביעה
לא נכונה. אבל אם זה לא הנחה עובדתית, אז אתה אומר שכן אפשר להקל.
נכון. ואז הטענה שלי בעצם זה עוד טענה לזה שעובדות, שאין דבר כזה עובדות קדושות. כי עובדות לא יכולות להיות תורה, אם ההגדרה של תורה זה מקור סמכות. אין סמכות לגבי עובדות.
האירוע של מתן תורה זה
עובדה.
האם זה קרה, כלומר...
זה קרה או לא, זה באמת לא ש... אי אפשר לתבוע ממני לציית לזה שזה קרה מכוח סמכות פורמלית. אתה יכול לשכנע אותי שזה קרה. אתה לא יכול לתבוע ממני להאמין בזה שזה קרה מכוח סמכות פורמלית. ברור?
זאת אומרת, ההנחה, האמונה באירוע של מתן תורה זה מפני שאתה מפיק את הסמכות המהותית, אתה משתכנע.
השתכנעתי שזה נכון. אם לא השתכנעתי, לא יעזור שום דבר. אין סמכות פורמלית על זה, זה ברור. אגב, מה שאני רוצה אבל לטעון, זה שכל המחשבה היא כזאת. זה עוד טיעון למה המחשבה היא לא תורה במובן המלא. כי מחשבה ברובה, לא כולה, אבל ברובה הגדול עוסקת בעובדות. למרות שהן לא עובדות שנגישות לנו לתצפית, כן? על מה הקדוש ברוך הוא משגיח, מה יהיה לעתיד לבוא, איך יבוא המשיח, מה קורה בעולם הבא, זה הכל עובדות. לא שאני יודע איך לאמת אותם או להפריך אותם, אבל זה עובדות. לגבי עובדות לא שייך סמכות. אם אני אשתכנע שהעובדה לא נכונה, אי אפשר מכוח סמכות להגיד לי, אתה חייב לקבל שזה נכון. אתה יכול לשכנע אותי שאני טועה. יכול להיות שיש לי אמון בתורה שאם הקדוש ברוך הוא אמר, אז בטוח שזה נכון, אין בעיה. אבל זה עוד פעם, זה סמכות במובן המהותי, לא במובן הפורמלי. וזו עוד סיבה למה כל הדברים שהם עובדתיים, במחשבת ישראל ברובה הגדול עוסקת בעובדות, לא בדברים אחרים, לא כולה, אבל רובה הגדול, זו עוד סיבה למה אי אפשר לראות אותה כתורה במובן המזוקק של המילה, ואמרתי שאני עוד אסייג את זה, אבל אני עדיין לא הגעתי, אני אגיע בפעם הבאה.